אתם מאזינים לכאן עוד.
הלו.
היי שאול, מה המצב?
היי צ'יל, בסדר, מה קורה? אני בדיוק מכין כרובית בתנור.
טוב, טוב. איך היה חג ההודיה?
היה מגניב, נסענו עם כמה חברים לשלג, להרים, עשינו סקי, אכלנו תרנגולודו, ממש קלישאה, אבל היה מגניב לגמרי.
וואי, מגניב, יופי. אז בנק ישראל העלה את הריבית אתמול.
כן, בדיוק שמעתי.
וחשבנו שאולי צריך לעשות פרק בונוס, ולהסביר סוף סוף כמו שצריך מה זה הדבר הזה.
רעיון מגניב, מגניב. יאללה, בהצלחה. אני בדיוק צריך לצאת ללימודים.
ללימודים?
כן, אני לומד פה בקולג' קטן כזה בבוסטון, אולי שמעת עליו.
אה, טוב.
טוב, מספיק עם זה, מספיק.
היי דנה.
היי שאול, תקשיבו. 7 שנים בנק ישראל לא העלה את הריבית. 7 שנים! מאז הפרק הראשון של חיות כיס אנחנו מדברים על זה שיום אחד יעלו את הריבית ואז נעשה פרק. הכיסונים בקבוצה בפייסבוק מתפוצצים משאלות. קדימה. שאול, גם אתה, תיכנס מתחת לאלונקה.
דנה, אני אוהב שאתה סרטיבי.
היי, אתם על חיות כיס, וזה פרק בונוס לכבוד חג הריבית.
7.5 שנים מאז העלאת הריבית האחרונה, ובעת שעל כיסא הנגידה יושבת דווקא ממלאת מקום, קיבל בנק ישראל החלטה דרמטית, הריבית במשק תעלה.
אנחנו סברנו שהתנאים בשלו לעליית הריבית.
בנק ישראל העלה את הריבית אתמול מ0.1% ל0.25%, וזה זמן נהדר להבין אחת ולתמיד מה הסיפור עם הריבית.
בדרך כלל כשקורה כזה דבר יש שני סוגים של אנשים. אלה שדוהרים קדימה עם מה יקרה לשער הדולר, ואיך זה ישפיע על המשקיעים בשוק הדיור, ואלה שלא מבינים על מה מדברים ופשוט מדפדפים הלאה. ואנחנו כמובן רוצים לדבר קודם כל אל האחרונים. אז בואו נתחיל מההתחלה. מהי ריבית?
שאול מסביר דברים. מהי ריבית? ריבית היא באמת אחד המושגים הכי מוזרים בכלכלה. אני זוכר את עצמי בתור סטודנט, היה לי מאוד מאוד קשה להבין אותו בהתחלה. ובסופו של דבר, אני מבין ריבית ככה. ריבית היא בעצם מחיר הכסף במונחים של זמן. למשל, דנה, אם את רוצה לתת לי 100 שקל, את רוצה לתת לי 100 שקל, את יודעת. את לא תיתן לי אותם סתם, כי יש לך אלטרנטיבות לשימוש בכסף הזה, נכון? את יכולה לעשות איתו כל מיני דברים. את יכולה לקנות משהו עם המאה שקל האלה, או את יכולה לשים את הכסף הזה בבנק. כלומר, שאם תקני לי את המאה שקלים, את תרצי שאני אתן לך משהו בתמורה. והמשהו הזה בתמורה הוא הריבית. אני משלם לך בעצם שאת נותנת לי את הכסף שלך לאורך זמן מסוים. ככל שהתקופה תהיה ארוכה יותר, ייתכן שהמחיר יהיה גבוה יותר, כי את מפרדת מהכסף לתקופה ארוכה יותר. וככל שאני אדם מסוכן יותר, כי את פחות מאמינה שאני אחזיר לך את הכסף בסופו של דבר, כך המחיר שתדרשי יהיה גבוה יותר. זו פחות או יותר ריבית.
אז מהי ריבית בנק ישראל? למה היא כל כך חשובה? על מה היא משפיעה?
ריבית בנק ישראל, מבלי להיכנס יותר מדי לעומק הטכני, היא פחות או יותר המחיר שבנק ישראל משלם לבנקים המסחריים, פועלים, לאומי, מזרחי וכו', על הכסף שהם מפקידים בפקדונות אצלו. בדיוק כמו שאנשים רגילים מפקידים כסף בפקדונות בבנקים המסחרים, ככה בנקים בעצמם יש להם חשבונות בבנק ישראל, הם מפקידים שם כסף, וזה המחיר שבנק ישראל משלם להם בתמורה.
נו, אז שיהיה להם בכיף, למה זה כל כך חשוב לנו, איך זה משפיע עליהם?
כי מהריבית הזו נגזרים בעצם כל הדברים האחרים. זו כאילו ריבית הבסיס וממנה נגזר הכל. מה למשל? למשל, הכסף שאתם תקבלו אם תפקידו כסף בפקדונות של הבנקים המסחרים, או המחיר שתשלמו על הלוואות, על המינוס, האוברדרפט, על הלוואה לקנות אוטו, על הלוואה לקנות בית, מזה נגזר גם המחיר שמדינת ישראל משלמת על אגרות החוב שהיא מנפיקה, כלומר, על ההלוואות שהיא עצמה לוקחת מהציבור, דברים כאלה.
כיוון שהבנקים לובים את הכסף מבנק ישראל בריבית מסוימת, אז הם מגלגלים את זה עלינו, וככה זה משפיע על הריבית שאנחנו משלמים?
באופן כללי זה בדיוק ההסבר.
אוקיי. מתי מעלים ומתי מורידים אותה?
אז בעצם בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך ללכת טיפה שנייה אחורנית, ולהיזכר מה התפקיד בכלל של בנק ישראל, למה יש לנו את הדבר הזה. בנק ישראל הוא גוף קצת מוזר, הוא כאילו גוף ממשלתי, אבל הוא לא. הוא מנותק מהממשלה, הוא עצמאי לחלוטין, הוא פועל באופן לגמרי לגמרי אוטונומי, והמטרה שלו בעיקרון היא אחת. הוא צריך לדאוג ליציבות מחירים במשק. לדאוג שהאינפלציה, כלומר קצב עליית המחירים, לא משתוללת, לא גבוהה מדי, וגם לא נמוכה מדי.
כי הממשלה לא יכולה לעשות את זה לבד?
לא, לממשלה אין שום כלים לעשות את זה לבד. הכלי הכלכלי המרכזי שיש בידי הממשלה, זה התקציב של התקציב המדינה. היא יכולה להחליט כמה כסף היא מוציאה מצד אחד, וכמה כסף היא גובה במיסים, אוקיי? Mm-hmm. זה משפיע על הכלכלה, חד משמעית, וזה גם משפיע על האינפלציה. אבל זה לא הכל. בשביל להשפיע על האינפלציה, קצב עליית המחירים באופן ישיר יותר, נדרש גוף שמה שהוא יכול לעשות זה להשפיע על מחיר הכסף. כי אחד הדברים שגורמים לאינפלציה או להפך, זה מחיר הכסף. אני אסביר לרגע, כי זה טיפה טיפה חופר וטיפה מבלבל. לכסף יש ערך. תחשבו שהיה לנו אין סוף כסף, בסדר? אין סוף שטרות, נופלים עלינו מהשמיים כל היום. Mm-hmm. לכסף לא היה ערך, או הערך שלו היה נשחק. כלומר, היינו צריכים יותר ויותר כסף בשביל לקנות את אותו דבר.
אינפלציה.
אותו מוצר, את אותה כיכר לך. ולכן, אחד הכלים המרכזיים של כל בנק מרכזי, ובתוך זה גם בנק ישראל, לשלוט בערך הזה של הכסף, לשלוט כלומר באינפלציה, בקצב עליית המחירים, היא על ידי הריבית. למה? אם מעלים את הריבית, אז בתיאוריה, כל אחד מאיתנו, דן, הצליל, אני, יכולים לחשוב רגע. אם יש לי קצת כסף פנוי, אני לא חייב להשתמש בו. אני יכול לשים אותו בבנק ולקבל עליו ריבית. וככל שהריבית הזאת גבוהה יותר, ככה התמריץ שלי לשים את הכסף שלי בבנק בפיקדון יהיה גבוה יותר. וככה על ידי העלאת הריבית, בנק ישראל יכול בעצם להקטין את כמות הכסף במשק, ועל ידי כך גם להוריד את האינפלציה. ככל שבנק ישראל עושה את הפעולה ההפוכה, כלומר, מוריד את הריבית, אין לי תמריץ לשים את הכסף בבנק. ובאמת כל מי שרצה לשים את הכסף שלו בפיקדון בשנים האחרונות בישראל, ידע או לא ידע, אבל הוא לא קיבל הרבה על הכסף שלו, הוא לא קיבל מהפיקדון שלו הרבה כסף חזרה, כי הריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה, ממש ממש אפסית. ובנק ישראל עשה את זה בשביל לשחרר כמה שיותר כסף למשק, ששאנשים ישקיעו את הכסף במקומות אחרים, ששאנשים יבזבזו את הכסף הזה. למה אתה חוזר אחורה לתחילת המשבר הכלכלי ב-2008? מישהו היה צריך להתניע את הכלכלה. ואחד המישהוים האלה זה הבנק המרכזי, בנק ישראל.
אז אנחנו מורידים את הריבית, או בנק ישראל מוריד את הריבית, כשהוא רוצה שאנשים ישתמשו בכסף שלהם, ולא יחסכו אותו וישימו אותו בצד, והוא מעלה אותה כשהוא רוצה ההפך?
נכון. בשנים האחרונות, בנקים מרכזיים בעולם, גם בישראל, הוריד את הריבית קרוב מאוד לאפס, בגלל שהם רצו שמחיר הכסף יהיה זול. שאנחנו תמיד נלווה את הכסף הזה לאנשים אחרים, לא נשים אותו בבנק, ואז האנשים האחרים האלה, טייקונים, אנשי עסקים, עצמאים שרוצים לפתוח עסקים, יוכלו להשתמש בכסף הזה, לקחת הלוואות, ולא יודע מה, לבנות תחנות כוח, לסלול כבישים, להקים עסקים, whatever.
בעצם, המשמעות היא שהמצב סבבה. אם מעלים את הריבית, אז זה אומר שבנק ישראל כבר לא ממש דחוף לו שנוציא אותה, את הכסף שלנו, אלא הוא רוצה שנתחיל לשבת עליו שוב.
בעיקרון כן. אם בנק ישראל או הפד האמריקאי בארצות הברית מעלים את הריבית, כן. זה אמור לאותת שלדעתם הכלכלה נמצאת במקום הרבה יותר טוב ממה שהייתה בשנים האחרונות, שהיא מתחילה להתייצב. וככל שהכלכלה מתחילה להתייצב ויש יותר ביקוש למוצרים, הדבר הזה בעיקרון אמור לדחוף את האינפלציה, את עליית המחירים כלפי מעלה, ולגרום לבנקים המרכזיים באמת להעלות את הריבית, כי מה שמעניין אותם זו יציבות המחירים, זו המטרה הראשונה שלהם.
אז שאול, כיצד העלאת הריבית תשפיע עלינו? האם כדאי לשנות אפיקי השקעה, לרדת מהארץ, לצבוע את השיער, לקנות מכונית? מה כדאי לעשות?
אני לא חושב שאני יכול להגיד למישהו מה צריך לעשות, אבל אין שום ספק שהעלאת הריבית תשפיע על כולנו. את ההשפעות של הדבר הזה לא נרגיש מחר בבוקר, כי אנחנו מדברים על עלייה מאוד מאוד קטנה של 0.15%. קודם הריבית עמדה על 0.1%, והיא הייתה כך במשך 3 שנים בערך, ועכשיו אנחנו מדברים על העלאה שלה ב-0.15% עד לרמה של 0.25%, וגם זו רמה מאוד מאוד נמוכה. כשבנקים מרכזיים בכל העולם מדברים על סביבת ריבית נורמלית, אז הם מדברים על סביבת ריבית של 4%, כך שעוד ארוכה מאוד מאוד הדרך. ובנק ישראל בעצמו, בהודעה שהוא הוציא, כותב שהוא מתכוון להמשיך לעשות את כל התהליך הזה באופן מאוד הדרגתי ומאוד בזהירות, בין היתר כי הוא יודע שאם הריבית תעלה בחדות, ובמהירות, זה לגמרי יכול להשפיע בצורה מאוד מאוד לא נעימה על הרבה מאוד אנשים. למשל, על אנשים שלקחו משכנתאות שחלק גדול מהם הוא במסלול שהוא תמוד לפריים. אז באמת, העלאה חדה מאוד של הריבית יכולה להגדיל מאוד בבת אחת את ההחזר החודשי שלהם של המשכנתא. אבל, אם אנחנו מדברים על העלאה הדרגתית, ואף אחד לא יודע באמת לחזות כמה הדרגתית היא תהיה ולאן היא תגיע, אז באמת יכול להיות שההשפעה תהיה מינורית, אבל היא בהחלט תהיה שם. חוץ מזה, באופן כללי, בגלל שבשנים האחרונות הישראלים חיים על יותר ויותר אשראי, ואנחנו מדברים על הרבה יותר. לפי הנתונים האחרונים של בנק ישראל שמצאתי, שנכונים לאמצע 2018, הישראלים חייבים יותר מחצי טריליון שקל. רוב הסכום הזה זה משכנתאות, אבל חוץ מזה יש גם 160 מיליארד שקל שאנשים לבו מהבנקים. זה יכול להיות הלוואה שהיא בעצם המסגרת של המינוס, זה יכול להיות הלוואה לקנות אוטו, לממן את הבת מצווה או לטוס לחול, זה לא חשוב. יש עוד 20 מיליארד שקל שהישראלים לקחו בהלוואות מחברות כרטיסי אשראי, ועוד יותר מ-25 מיליארד שקל שהישראלים לקחו בהלוואות מגופי הפנסיה. אלה הלוואות ממש לצריכה שוטפת. וייתכן מאוד שאם הריבית תמשיך לעלות, בפרט אם הקצב לא יהיה הדרגתי, אלא מהיר, עד בעצם תתחיל שעת המבחן האמיתית של המשק הישראלי. לראות האם אנחנו ממונפים מדי, חיים מדי על אשראי, וכשהמחיר של האשראי, כשהריבית עולה, האם אנחנו יכולים לעמוד בהחזר החודשי או לא, בטח כשמדובר בהלוואות קצרות, כי אז ההחזר הוא הרבה הרבה יותר כבד, או שהכל בסדר, וסתם העיתונאים מפחידים אותנו כבר כמה שנים. אם הריבית באמת תעלה משמעותית, וחס וחלילה, אם גם האבטלה תעלה משמעותית, כיום היא מאוד מאוד נמוכה, אבל אם יהיה, לא יודע מה, איזשהו משבר כלכלי גדול, ובגללו האבטלה תעלה, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב מאוד מאוד לא נעים. כי היום לאנשים יש עבודה בגדול, ויש להם מאיפה להחזיר את כל ההלוואות האלה. אבל אם לא תהיה להם עבודה, והריבית תעלה, כלומר שמחיר הכסף, מחיר ההלוואה שלהם יהיה יותר גבוה, אז אנחנו עלולים בעצם לגלות עד כמה מעמד הביניים הישראלי הוא שביר פיננסי.
רומפו רוצה לדעת אם הוא יכול עכשיו, או אם כדאי לו עכשיו לחזור לשים את הכסף שלו בפיקדון בבנק, משהו שפעם אנשים היו עושים כשהיה 3-4 אחוזי ריבית והפסיקו לגמרי.
דעתי התשובה לא השתנתה והיא עדיין פחות או יותר לא. כלומר, אלא אם כן צריך את הכסף בטווח זמן מאוד מאוד קרוב, וזה סתם מציק לך שהוא יושב בעובר ושם, מה יש לי סיבה? אני לא רואה סיבה גדולה ללכת לשים את הכסף בפיקדון בבנק כרגע. בואו, אנחנו מדברים על ריבית של 0.25%. זה עדיין מאוד 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 נמוך. אבל אם המגמה הזאת יימשך, אז בהחלט האטרקטיביות של לשים את הכסף בבנק תהיה יותר גדולה, וזה בדיוק מה שבנק ישראל רוצה לעשות, שהוא מנסה בעצם לשמור על האינפלציה באיזשהו טווח לא גבוה מדי.
שאול, מי שעודי היום על העלאת הריבית, היא נדין בודו טרכטנברג, שהיא ממלאת מקום הנגידה, עד שייכנס לתפקיד פרופסור אמיר ירון. עכשיו, בכל תחום אחר בעולם, אם בן אדם שהיה מגיע למילוי מקום, היה מקבל כזאת החלטה דרמטית, זה היה נראה מאוד מוזר. האם זה באמת מוזר, או שזה סתם עניין מקרי לחלוטין?
זה חד משמעית מוזר. זה מוזר כי, אני לפחות לא רואה איזשהו משהו נורא דרמטי, נורא מלחיץ, נורא דחוף, שבגללו היו מוכרחים לקבל את ההחלטה הזו עכשיו, לפני שנכנס הנגיד הבא לתפקיד באופן רשמי. שוב, זה לא הנגיד לבד או הממלא מקום שלו שמקבל את ההחלטה הזאת, אבל היה אפשר לדמיין מצב שבו אם 3 שנים לא הזזנו את הריבית, אז נחכה עוד איזה חודש עד שהנגיד הבא ייכנס לתפקיד שלו, אז זה מצד אחד.
אז יש איזה סיבה לחשוב שהיא תעשה דווקא?
אני לא יודע דווקא למי זה, ואני גם לא בתוך הראש שלה, אז אני לא יודע, אבל אנחנו בעוד שבועיים אגב, בנק ישראל לפרסם את הפרוטוקולים של הישיבה הזאת, כפי שהוא עושה תמיד, ואז אנחנו נוכל לדעת, לא באופן פרסונלי, אבל נוכל לדעת מה הייתה תמונת המצב בתוך הוועדה המוניטרית, כמה אנשים חשבו ככה וכמה אנשים חשבו ככה.
אני אשאל את זה אחרת. כמה מקום יש לשיקול דעת אישי ודעה בקבלת ההחלטה הזאת, או שזה משהו שמבוסס על נתונים, וזה יכול להיות משהו שפשוט נפל במשמרת שלה?
זה אמור להיות בראש ובראשונה מבוסס על נתונים. כשיושבת הוועדה המוניטרית ומקבלת ההחלטה שלה, זה בעצם תהליך מאוד מאוד ארוך, באים לפני הרבה מאוד כלכלנים מתוך בנק ישראל, מציגים את כל נתוני המקרו שאפשר לחשוב עליהם, מהמצב של הבורסה ביפן, ועד לאחרון מדד מחירי הדירות פה בישראל, לפי זה הם אמורים לקבל את ההחלטה, האם לא מעורב בזה רגש? אני לא מכיר החלטה אנושית שלא מעורב ברגש. שוב, אני לא יכול לחשוב על מישהו שהיא מנסה לעשות לו דווקא בדיוק עם ההחלטה הזאת, אז אני לא יודע, אבל זה בהחלט מפתיע וזה בהחלט מוזר. אגב, לשר האוצר משה כחלון, אני חושב שזה דווקא טוב, ככל שהריבית תעלה, זה יעזור לרסן את עליית מחירי הדיור, ולכן, אם ידעו, לפחות מהבחינה הפוליטית, אני חושב שזה יכול להיות לא טוב. בארצות הברית, אגב, קרה משהו הפוך, כשנגיד הבנק האמריקאי החדש יחסית, העלה את הריבית בפעם האחרונה, באמצע אוקטובר, הנשיא האמריקני טראמפ יצא מהכלים והתחיל להאשים אותו שהוא נוהג במדיניות מוזרה ושהוא השתגע לגמרי ושהכלכלה עוד לא הגיעה למקום יציב ומה פתאום הוא מעלה את הריבית, והיו הרבה פרשנים שחשבו שבעצם טראמפ מנסה להתכונן לריצה כבר של 2020, לריצה הבאה לנשיאות, ולא לא בדיוק היה את הדבר הזה שאולי ישפיע יעיב על הכלכלה האמריקאית. פה בישראל אני לא רואה את כך ואני יוצא נגד הדבר הזה, אם כבר אז בדיוק הפוך, אבל כן, זה קצת מוזר שקיבלו את ההחלטה הזאת בדיוק בין חילופי הנגידים.
אוקיי, אני אוהבת את זה שאנחנו פודקאסט על כלכלה ורגשות, בכל החלטה יש גם רגש.
נכון, לגמרי.
טוב, שאול, ממש תודה, תמשיך בחייך.
עכשיו נפרדים, להתראו.
שאול, תודה שזה היה יותר כיף מהמצגת ללימודים.
כן.
יופי. יאללה, שיהיה לך אחלה יום.
ביי.
אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי הטרנס-אטלנטי של כאן. זה היה פרק בונוס, וערך אותו רום אטיק, ומחר יעלה פרק חדש לגמרי של חיות כיס, שלא יעסוק בריבית בכלל, וידבר על תנאי העבודה הגרועים שאנחנו ואתם עובדים בהם. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו. אפשר לשמוע אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים, ובאתר כאן, ובספוטיפיי. תודה רבה שהזנתם, חג ריבית שמח.